גיטין, דף ממחת, תחילים בעזרת השם, דף ממזיין עמוד ב', שורה אחרונה במילים ועזדו לטעמיו. מספר האדמור בעל המנחת אל עזר ממונקת, שזה חצדיק לברכה, בספרו דברי תורה, מהדורת עניינה, אות למדהי. מעשה שהיה עם הרב הקדוש, רבי אברהם יהושע אשל, בעל האוהב ישראל מאפטה, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת העריך באופן מיוחד בתפילת 18, ואחר כך הוא סיפר שהוא אמר מליצת יושר על אדם הראשון שחטא באכילה שהוא אכל מעץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותו לא לאכול. בא לאוהב ישראל מאפטה ואמר מליצת זכות על אדם הראשון, כדי לתרץ את חטאו של אדם הראשון. והמליצה הייתה כל כך טובה, עד שהאדם הראשון בעצמו הגיע להחזיק לו טובה בעד מליצתו על אז. כך מספר האדמו"ר ממונקאץ'. מה הייתה אותה מליצה, מליצת יושר? הוא מעריך, רק נאמר את הנקודה בקצרה, נקרא ציטוט מתוך לשונו: כי מה שנאמר לאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, לא תאכל ממנו, שלא יאכל מהפירות של עץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו הוא ימות. אי אפשר להעניש את אדם הראשון על החטא שהוא עבר, על ההזהרה הזאת של הקדוש ברוך הוא. למה? כי רק אנשים אחרים שייך להעניש. הוא שייך להעניש רק לאנשים שהיו אחרי האדם הראשון, שידעו כבר שהציווי והעזרה עם המעשה אשר יעשה או ימנע ממנו, אחד הם. כל המושג הזה, שהקדוש ברוך הוא מזהיר את אדם הראשון, ואדם הראשון הלך ועבר על ההזרה, ולכן הוא צריך להיענש. זה דבר שפעם ראשונה קורה, זה לא היה מעולם עד אז. אז אחר כך, אחרי שראינו שאדם הראשון עבר על אזהרה שהזהירו אותו ועשה מעשה והוא נענש, אנשים אחרים יודעים שבאמת יש דבר כזה, ולכן כשמזהירים אותם יש להזהרה הזאת כוח. מה שאין כן הוא היה אדם הראשון בעולם ולא ידע עוד, כי זהו דבר אחד, הציווי והאזהרה עם המעשה אשר יעשה או ימנע ממנו. כך מחדש האוהב ישראל מאפטה, זכר צדיק לברכה. והרבי ממונקאץ' מוסיף על זה בהרחבה תוספת הסבר. הוא מביא את דברי חז"ל במסכת סנהדרין, שכשרוצים לדון אדם למיטה, שואלים את העדים, האם אתם הזהרתם אותו לפני המעשה? האם הוא התיר את עצמו למיטה? האם כשאמרתם לו שהמעשה הזה, העונש עליו הוא מיטה, מיטת בדין, הוא אמר אף על פי כן? ורק אז יכול להיות שיהיה אפשר לדון אותו. מה זה נקרא התיר את עצמו למיטה? בשביל להתיר את עצמו למיטה הוא צריך לדעת מה זה מיטה. אבל הרי האדם הראשון לא ראה מעולם לידו אחד שהוא לא חי, הוא לא ידע מעולם מושג שנקרא מיטה. אז איך הוא יכול להתיר את עצמו למיטה? אז ההזהרה ממילא לא הזהרה. וכמו שמביא רש"י בתחילת פרשת אחרי מות, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אומר לו הרופא הוראות איך לשמור על הבריאות, איך להבריא: אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, במקום עם לחות. בסדר, יכול להיות שהרופא באמת אמר פה דברים שהתקבלו על ליבו של החולה. יכול להיות שהחולה לא כל כך יקבל את הדברים. הוא לא יבין את החומרה של ההוראות האלה, עד כמה הן נוקבות, ועד כמה הן באמת עלולות להביא לו חלילה מיטה. אבל בא רופא אחר לחולה אחר ואומר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, כדי שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה הזהירו יותר מן הראשון, זרזו יותר מן הראשון. כשהוא יכול לספר לו, היה כבר בן אדם שאמרתי לו, והוא עבר על מה שאמרתי לו, והוא מת. עכשיו כשמזהירים בצורה כזאת, זה יש לו שם של אזהרה. מוסיף המנחת אלעזר, והוא אומר, והנה אתה, ראיתי עוד ראיה, על פי דברי הגמרא שלנו. ראינו בגמרא ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון בן לקיש, המכונה ריש לקיש. מי שמכר את שדהו, אבל הוא לא מכר את השדה לקונה, שהגוף הקרקע תהיה של הקונה, אלא רק לפירות. הוא אומר לו, פירות 10 שנים אני מוכר לך. הוא מוכר את השדה רק לפירות. רבי יוחנן אמר, אדם כזה שקנה את השדה לפירותיה, קניין פירות זה כמו קניין הגוף. וכשהוא רוצה עכשיו לקחת את הפרי הראשון שגדל משבעת המינים, כדי להביא את זה ביקורים לבית המקדש, מתנה לכהן, הוא יכול לומר ולשבח את הקדוש ברוך הוא על האדמה אשר נתת לי. איזה אדמה נתתי לך? מה זאת אומרת? אני הרי קניתי שדה. כן, אבל קנית רק את הפירות של השדה. אומר רבי יוחנן, קניין פירות כקניין גוף השדה. רבי שמעון בן לקיש לא מסכים. לפי דעתו, אדם יכול אמנם להביא ביקורים כשהוא קונה שדה לפירותיה, אבל הוא אינו קורא, הוא לא יכול לומר מקרא ביקורים. הוא לא יכול להודות להשם על השדה שנתת לי. לא קיבלת שדה, קיבלת פירות. מביאה כעת הגמרא, ואז דו לטעמיו. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש הולכים עם שיטתם גם במקרה נוסף, דיתמר. המוכר שדה הוא, אדם מוכר את השדה, בזמן שהיובל נוהג. הרי יש מצווה, כל שנה שביעית זה שנת שמיטה, וכל 7 שמיטות יש שנת יובל. בשנת יובל יש כמה וכמה הלכות. אחת ההלכות ש... השדות חוזרות לבעליהם. מכרת שדה, מגיע שנת יובל, אתה מקבל את השדה שמכרת בחזרה. ולכן מי שקנה את השדה אומר רש"י, כל מכירת קרקע היא רק לפירות, שהרי חוזר הגוף בשנת היובל, גוף הקרקע חוזר בשנת היובל. אז מה זכית בקרקע? הקרקע עצמה לא עוברת לבעלותך, כי הרי אתה צריך להחזיר אותה. מה קיבלת בקניין שקנית שדה בשנה שהיובל נוהג? בזמן שהיובל נוהג, את הפירות עד שנת היובל. היום בזמננו, נכון לזמן ההקלטה של השיעור, היובל לא נוהג. כמו שדורשת הברייתא במסכת ערכין דף למד ב', שהיובל נוהג רק בזמן שכל השבטים של עם ישראל נמצאים בנחלתם. אבל מאז שסנחריב הלך והגלה, חלק מהשבטים בגלות, וכבר אין כאן את כל 12 השבטים בארץ ישראל, אין היובל נוהג. לכן, אדם שמוכר שדה, הוא מוכר אותה לתמיד. אבל אם אדם מוכר שדה בזמן שהיובל נוהג, אז מי שקונה שדה, קונה אותה קניין פירות. רבי יוחנן אמר, קניין פירות כקניין הגוף, לכן מביא ביקורים וקורא מקרא ביקורים, הוא יכול לומר האדמה שנתת לי. וריש לקיש אמר, מביא ואינו קורא, כי לפי דעתו, קניין פירות זה לא כמו שיש לו קניין בגוף השדה. רבי יוחנן שאמר, מביא ביקורים וגם קורא מקרא ביקורים, כי הוא יכול לומר האדמה שנתת לי, כי קניין הפירות שיש לו בשדה זה כמו קניין הגוף של גוף השדה דמי. וריש לקיש אמר, מביא אמנם ביקורים ואינו קורא מקרא ביקורים, כי לפי דעתו קניין פירות שהקונה קנה בשדה, לאו כקניין הגוף, זה לא כמו שהוא קנה את גוף הקרקע דמי, לכן הוא לא יכול לומר מקרא ביקורים, כי הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. ולמה צריכה, למה צריך להביא את הוויכוח של רבי יוחנן וריש לקיש בשני המקרים? גם כשאדם מוכר שדהו לפירות, וגם המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג. הרי הרעיון של הוויכוח הוא אותו רעיון, שלפי רבי יוחנן, קניין הפירות הוא כמו קניין גוף הקרקע, ולפי ריש לקיש, קניין הפירות זה לא כמו קניין גוף הקרקע. מבאר את הגמרא, דעית מר בהאי, אם הוויכוח היה רק במקרה הראשון, של מי שמחר שדה רק לפירות, היינו אומרים רק בהאי כאמר ריש לקיש, רק במקרה הזה ריש לקיש סובר שקניין פירות לא נחשב שהוא קנה את גוף הקרקע. דקי כנחית, כשהוא ירד לקנות את השדה, הוא לא ירד לקנות את השדה עצמה, אלא הדאטה דפירה כנחית, הוא קנה מלכתחילה רק את הפירות. המוכר שדה הוא לפירות. לכן קניין פירות אינו כקניין הגוף. אבל בהך, במי שמוכר שדה בזמן שהיובל נוהג, ואדם בא לקנות, הוא לא בא לקנות כשהוא קנה, הוא לא ראה שהמוכר הכריז, אני מוכר שדה לפירות, אלא הוא ראה מחירה של השדה, בלי תוספת שהמחירה היא רק לפירות, אלא הוא מוכר שדה. אז כשהוא קנה, הדאטה דגופה כנחית, הדאטה דגופי כנחית, הוא ירד לקנות את הקרקע על דעת קניית גוף הקרקע עד שתגיע שנת היובל. מה הייתי אומר, מודי לי לרבי יוחנן, שריש לקיש שיסכים עם רבי יוחנן שקניין פירות זה כמו קניין הגוף, והוא יכול אפילו לומר האדמה שנתת לי. לכן מביא שהוויכוח הוא גם כאן, גם כשהוא קנה את השדה כולה, אבל מכיוון שזה בשנים שהיובל נוהג בהם, אז קניין פירות זה לא נחשב קניין הגוף לפי דעתו. ואם יתמר בה, אם הוויכוח היה רק לגבי המקרה השני שהאדם אחר שדה בזמן שהיובל נוהג, הייתי אומר שרק בהקה אמר רבי יוחנן, רק על אדם שקנה את השדה, הוא לא קנה פירות השדה, הוא קנה את השדה. לכן אמר רבי יוחנן, אמנם בפועל הוא קונה פירות, כי ביובל השדה חוזרת לבעליה, אבל מכיוון שהוא קנה את השדה עצמה, אז אמנם הוא משתמש עם פירות, אז נאמר קניין פירות כקניין הגוף. אבל בהך, כשאדם בא לקנות שדה שנמכרה במפורש רק לפירות, עם המודילי לריש לקיש, אולי נאמר שרבי יוחנן יודע לריש לקיש שקניין הפירות זה רק קניין פירות ולא כקניין הגוף, צריך, לכן צריך להביא את הוויכוח בשני המקרים. אז כעת יש לנו ויכוח שהוא בשני המקרים, כמו שאמרנו, בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, מה המהות של מי שיש לו קניין בפירות של השדה. לפי רבי יוחנן זה נחשב שהוא קונה את השדה עצמה, ולפי ריש לקיש זה לא נחשב שהוא קונה את השדה עצמה, רק את הפירות. כעת מביאה הגמרא שתי ראיות ממשנה במסכת ביקורים לדבריו של רבי יוחנן, והיא דוחה את שתי הראיות בשתי דחיות. הראיה הראשונה תשמה, משנה אומרת, הקונה אילן מחברו, זה לא אומר שהוא גם קונה את הקרקע. כשאדם קונה רק אילן אחד, זה לא כולל את הקרקע. אלא אם כן מפרש, אני רוצה לקנות גם את הקרקע שתחת האילן. אז כשהוא קונה גם את האילן וגם את קרקעו, מביא ביקורים וקורא. כי הוא יכול לומר, האדמה שנתת לי, הנה הקרקע היא גם כן שלי. מבינה הגמרא שמדובר כאן גם בזמן שהיובל נוהג. בכל זאת, על אף שהיובל נוהג ובשנת היובל השדה תחזור למוכר, כעת, כשיש לו קניין פירות, זה כמו קניין הגוף, כמו דעתו של רבי יוחנן. דוחה הגמרא שתי דחיות. דחייה ראשונה, חבמאי עסקינן, כאן המשנה באיזה מקרה מדברת בזמן שאין היובל נוהג, שבאמת הקניין הוא לתמיד. לפני שתביא את הדחייה השנייה, היא מביאה קודם כל את הראיה השנייה לרבי יוחנן. תשמע, משנה אומרת, הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, וזה לא כולל את הקרקע, את הקרקע הוא לא מקבל, מביא ביקורים מהפירות של האילנות, ואינו קורא פרשת ביקורים, כי הקרקע אינה שלו, הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. מדויק מהמשנה, הח, אם הוא קונה שלושה אילנות, הדין הוא שכשאדם קונה שלושה אילנות, אז זה אומר שהוא קנה גם את הקרקע, אז מביא וקורא. למה? כי הקרקע היא שלו. רגע, עד מתי היא שלו? תלוי. אם זה זמן שהיובל נוהג, זה רק עד שנת היובל, ובכל זאת נראה בדברי המשנה, שאף על פי כן, הוא יכול לומר האדם מה שנתת לי, כמו דעתו של רבי יוחנן, שאף על פי שיש לאדם קניין רק בפירות, זה כמו שיש לו קניין בגוף של הקרקע בעצמה. דוחה הגמרא גם על ההוכחה הזאת, את התחייה הראשונה שדחינו על ההוכחה הקודמת, אך אינה מגן המשנה, גם המשנה הזאת מדברת בזמן שאין היובל נוהג, ואם כן בינתיים אין לנו שתי הוכחות לרבי יוחנן, ודחייה אחת שדוחה את שתי ההוכחות, כעת אנחנו עוברים לדחות את התחייה השנייה לשתי ההוכחות האלה. והשתה, כעת דאמר רב חיסדה, שרב חיסדה העמיד יסוד מאוד מאוד מחודש, שכל המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, זה רק לגבי מי שמחר שדה, אפילו בזמן שהיובל נוהג, מי שמחר שדה, אחרי שכבר היה פעם אחת יובל בעם ישראל, כבר מנו 50 שנה, 7 שמיטות, כבר שנת יובל היה פעם אחת בעם ישראל כזה דבר, ועם ישראל כבר ראו בעיניהם מה זה נקרא שהשדות שנמכרו חוזרות חזרה לבעליהם בשנת היובל. אז אחר כך, אחרי היובל, כשבא בן אדם ומוכר שדה, ומישהו בא וקונה את השדה, הוא יודע כבר מה זה המשמעות של שנת יובל, לא רק בגלל שהוא שמע על המושג הזה, אלא בגלל שהוא, אולי נשתמש במילה, חווה את הדבר הזה, את ההלכה הזאת, וזה מציאות אחרת. ולכן, כל המחלוקת זה רק ביובל שני, מהיובל השני שמנו עם ישראל, אחרי שהתרגלו להחזיר ביובל את הקרקעות שקנו, המוכר סומך את דעתו שהקרקע תחזור, והלוקח יודע שהוא יחזיר את הקרקע בשנת יובל. לכן אומר ריש לקיש, שכשאדם קונה לפירות, כשאדם קונה בכלל, בזמן שיובל נוהג, שזה נחשב כמו קניין לפירות, זה לא נחשב כקניין הגוף. אבל מי שקנה שדה רק ביובל הראשון, כשרק נכנסו לארץ, וההלכה הזאת ששנת יובל הייתה אצלם רק באיזשהו חוכמה, אולי בבינה, אבל לא ממש בדעת. זה לא היה חלק מהמציאות שלהם. אולי אפשר להגדיר את זה בצורה הזאת, בהבדל בין חוכמה, בינה ודעת, בדרך אפשר. כשזה עדיין לא היה בדעת, עדיין לא הכניסו את זה למציאות של החיים, לא הכירו את זה במציאות של החיים, מעולם הם לא ראו דבר כזה של יובל. אז דברי הכל מביא וקורא. זה שקנה את השדה יכול גם לקרוא מקרא ביקורים. דעקתי לא שמח דעתיו. המוכרים לא סמכו עדיין את דעתם שהקרקע תחזור אליהם. והקונים גם כן לא, עדיין לא היו כל כך ברורים בזה שהם הולכים להחזיר את הקרקע ביובל. והם סברו שהקרקע נקנית לעולם. אז ריש לקיש מודה שקניין פירות אז היה כמו קניין הגוף. ואם כן, לפי זה לא קשיא, אין קושיא מריש לקיש, משתי ההוכחות שהבאנו מהמשנה בביקורים, לדבריו של רבי יוחנן. אפשר לבאר שמשניות האלה מדובר ביובל ראשון, שכיוון שהוא לא סומך בדעתו שתחזור אליו הקרקע, אז הוא יקנה לתגוף הקרקע, ומה שריש לקיש אמר, שהוא אינו קורא, מדובר ביובל שני, מיובל שני והלאה. אומר המנחת אלעזר ממונקת, שאם ככה, יש לי פה מליצת יושר גדולה מאוד על אדם הראשון, כי רואים מכאן שכשאין רואין מה שנעשה בפועל ממש, מה שנעשה המעשה על ידי האזהרה, אז אינה אזהרה מועלת. כשאתה בא ואומר לי, דע לך בשנת יובל הקרקעות חוזרות, עדיין כשאני קונה שדה, אני קונה את הקניין הגוף של הקרקע. רק אחרי שראיתי שהשדות חוזרות, רק אז האזהרה מועילה, ואני כבר מבין שאני לא קונה את הקרקע לתמיד. גם אדם הראשון, כשאמרו לו ביום החולכה, מחטא את הדעת, אמרו לו שהוא ימות, אז כל זמן שהוא לא ראה מה זה נקרא שמאדם קיבל אזהרה והוא עבר עליה והוא נענש, הוא אף פעם לא ראה את הדבר הזה במציאות, מעולם לא ראה אדם מת לפני כן, אז האזהרה שהוא קיבל לא הייתה אזהרה מועילה. ואם כן, אפשר כבר, אומר האדמור ממונקאץ', להמתיק את כל השורש של חטא את הדעת שהוא מעולם לא היה באמת העבירה על הזהרתו של הקדוש ברוך הוא, והוא מסיים שם בברכה, היא רצון שנזכה לתיקון עולם הגמור במהרה בימינו אמן. ככה משלים שם האדמו"ר המנחת אלעזר ממונקץ, צדיק לברכה. מביאה הגמרא לימה, אולי נאמר שהוויכוח הזה לעניין אדם שיש לו זכות קניין פירות בשדה, האם זה נחשב כמו שיש לו קניין בגוף השדה עצמה או לא, שבזה התווכחו רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, אולי כבר התווכחו בוויכוח הזה תנאים, כי יש נידון לעניין אדם שהלך והקדיש דבר יקר מאוד, שדה, לבית המקדש, כדי שהגזבר יוכל להרוויח כסף מהשדה הזאת, כדי לעשות הרווחה, לחזק את בדק הבית של בית המקדש. ישנם שני סוגי שדות, שדה מקנה ושדה אחוזה. שדה מקנה, הכוונה שאדם קנה את השדה. בזמן שנוהג יובל, קונים שדה עד שנת היובל. הקדשת את השדה הזאת, כמובן, זה רק עד שנת היובל. שנת היובל, השדה חוזרת למוכר, לבעלי השדה הראשונים. אבל יש את הסוג השני, שדה אחוזה. זה שירש את השדה. שכמובן הוא לא אמור להחזיר את השדה בשנת יובל לאף אחד. אלה שהעבירו אליו את השדה כבר שוכני אפר, כבר קבורים שם בשדה, נמצאים כבר באדמה, אז כחיים ארוכים. בכל מקום אלה הם שני סוגי השדות, שדה מקנה ושדה אחוזה. יכול להיות שילוב של שניהם יחד. בן שקנה שדה מאביו, כשהוא קנה את השדה, היא שדה מקנה. כשאביו מת, היא הפכה להיות שדה אחוזה. אם הוא הקדיש את השדה, האם יש לזה דין של שדה מקנה או שדה אחוזה? אז כל זמן שאבא חי, ודאי שזה נקרא שדה מקנה. ואם האבא מת, תלוי מתי. ישנם שתי אפשרויות. או שהוא מת לפני שהבן הקדיש, או שהוא מת אחרי שהבן הקדיש. התורה אומרת שמי שמקדיש שדה מקנה, זה לא נקרא שמקדיש שדה אחוזה. התורה מדגישה מה זה שדה מקנה. שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. משמע שמהר מאוד השדה הופך להיות שדה אחוזתו. שדה מקנה זה בתנאי שזה בכלל לא שדה אחוזתו. אבל מאוד מאוד בקלות זה נקרא שדה אחוזה. אף על פי שזה היה בהתחלה שדה מקנה, אם זה עבר אליך בירושה, אותה שדה שבהתחלה קנית אותה, זה מהר מאוד יהפוך להיות שדה אחוזה. השאלה מה זה נקרא מהר מאוד? האם מדובר כשקנית ואז ירשת ואז הקדשת, או שמדובר כאן אפילו במקרה שקנית, הקדשת ורק אחר כך ירשת. מביאה הברייתא, דעה ראשונה זה דעת רבי יהודה ורבי שמעון, שהם סוברים שכדי שהשדה תהיה שדה מקנה ולא שדה אחוזה, חייב להיות שהוא לא ירש את השדה הזאת בכלל, אלא היא הייתה ונשארה שדה מקנה. אבל אם הוא ירש את השדה הזאת, בין אם הוא ירש אותה לפני שהוא הקדיש, בין אם הוא ירש אותה אחרי שהוא הקדיש, היא כבר נקראת שדה אחוזה. ולכן הם דורשים, מניין אפילו במקרה שבו לוקח שדה מאביו, וכשהוא הקדישה, הוא עדיין לא ירש אותה. ואף על פי כן זה נקרא שדה אחוזה. אם אחר כך מת אביו. מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה? תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא מזדה אחוזתו יקדיש להשם. היה מספיק שיהיה כתוב, ואם את שדה מקנתו יקדיש להשם. למה צריכים להוסיף אשר לא מזדה אחוזתו? זה בא ללמד, כדי שזה תהיה שדה מקנה, צריך שהשדה תהיה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה לעולם. יצא השדה הזו שראויה להיות שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, אם האדם בזמן שהוא הקדיש את השדה, היא הייתה אצלו שדה מקנה, היא נחשבת שדה מקנה. מתי נחשבת שדה אחוזתו? במקרה שבו הוא קנה את השדה, ואז הוא ירש אותה, ורק אחר כך הוא הקדיש. מניין לוקח שדה מאביו, ומת אביו, ואם כן אז הוא ירש את השדה, ואחר כך הקדישה, אז היא נחשבת שדה אחוזה. מניין שתי לפניו כשדה אחוזה, תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם, היה מספיק שיהיה כתוב, ואם את שדה מקנתו יקדיש להשם, מה התורה באה לרבות בזה שמוסיפה אשר לא משדה אחוזתו? ללמד שדה שאינה שדה אחוזה בזמן שהוא יקדיש. אלא היא הייתה שדה מקנה. יצאה השדה הזו שבשעה שהוא יקדיש אותה היא כבר הייתה שדה אחוזה. שאת השאלה, הרי ודאי שכשיש לי דרך לדרוש מהפסוק, אני קודם דורש את החידוש הפשוט, ואם יש לי דרשה נוספת, אני דורש דרשה מחודשת יותר. ואם כן, נשאלת השאלה, הרי רבי יהודה ורבי שמעון ודאי מסכימים בהלכה עם רבי מאיר לעניין אדם ש כשהוא יקדיש את השדה, הוא כבר ירש אותה, שאז ודאי נחשב את שדה אחוזתו. למה הם לא רוצים לדרוש מהפסוק את הדרשה הזו? אדם קנה את השדה, ירש אותה אחר כך, כי אביו מת, ורק אחר כך הקדיש. למה שלא ידרשו שזה הכוונה של הפסוק, שאז זה נחשב, שאז זה כבר נחשב שדה אחוזתו? למה הם מחדשים חידוש יותר גדול? שאפילו שבשעה שהוא הקדיש, זה עדיין לא הייתה שדה אחוזתו, אביו עדיין חי, אם אחר כך, אחרי שהוא הקדיש, אביו מת, זה נקרא שדה אחוזתו. ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון, במקרה הפשוט יותר, כשהוא הקדיש את השדה, היא כבר הייתה שדה אחוזה. שמת אביו ואחר כך הקדישה, לא צריך הקרא, לא צריך פסוק מיוחד להגיד שזה נקרא שדה אחוזה. אלא לומדים את זה מסברה. למה באמת? למה לפי דעת רבי יהודה ורבי שמעון, זה סברה פשוטה, שבמקרה שבו קנה, הבן קנה ואחר כך ירש מאביו ורק אחר כך הקדיש, זה נקרא שדה אחוזה, ולפי דעת רבי מאיר צריך דרשה מיוחדת לדרוש את זה שזה נקרא שדה אחוזה. מה אליו בא כמפלגה, וכי הוויכוח הוא לא בוויכוח הזה, האם קניין פירות זה כמו קניין הגוף? ורבי מאיר סבר, מה שהשדה הייתה קנויה לבן כל זמן שאביו היה בחיים, זה היה קניין פירות, כי הייתה קנויה לו רק עד היובל. אבל בכל זאת זה כבר היה נחשב כמו קניין הגוף דמי. ואם כן, בהא כשהוא עכשיו ירש את השדה, זה לא נקרא שהוא ירש שום דבר. במיטת אביו הוא דלא ירית ולא מידי. ואילכך, מסברה היינו אומרים שבאופן כזה, שמת אביו ואחר כך הקדישה, היא לא נחשבת שדה אחוזה. אולי נאמר את זה במילים פשוטות. נאמר שדעת רבי מאיר היא כזאת. הבן קנה את השדה מאביו. מה היא נקראת השדה בשלב הזה? היא נקראת שדה מקנה כמובן. קנה את השדה. עכשיו, עד כמה היא קנויה אצלו? נאמר שזה כמו קניין הגוף, בצורה מוחלטת. כשאביו מת, התווספה לו זכות מסוימת בשדה, הוא קנה כאן משהו חדש? לכאורה לא. הייתה לו כבר זכות מוחלטת, היה לו כבר קניין גמור בשדה, כמו קניין הגוף. אז הוא לא ירש בעצם כלום. אז למה שזה יחשב שדה אחוזתו? מה השתנה כאן? מה הוא ירש? אז לכן, זה אמור להיחשב שדה מקנתו. לכן צריך קרא, לכן צריך שהפסוק ירבה, שבכל זאת זה נקרא שדה אחוזתו, אף על פי שהוא לא ירש כלום. ודעת רבי יהודה ורבי שמעון, הם סוברים שכל זמן שרק היה לו קניין פירות, זה לאו כקניין הגוף דמי, לא היה לו את הזכויות המלאות בשדה. ואם כן באה במקרה שהוא ירש, זה נחשב ממש ירושה, כי כעת הוא קנה קניין הגוף, אז זה הפך להיות שדה אחוזתו. במיטת אביו אשתה ודקיירית, במיטת אביו כעת הוא ירש את השדה, את הגוף הקרקע. וילקח באופן כזה שמת אביו, אז אם כן כעת הוא ירש את גוף הקרקע, אז זה הופך להיות שדה אחוזתו, ואחר כך הקדישה. לא צריך קרא להגיד שזה נקרא שדה אחוזה, פשוט שזה שדה אחוזה. וכי צריך קרא, ושמה צריך את הפסוק? למקרה מחודש יותר. למקרה שבו כשהוא הקדיש את השדה, היא עדיין הייתה שדה מקנתו. ואחר כך מת אביו. להגיד שעכשיו זה מתהפך להיות שדה אחוזה? הוא דקאי צריך, שזה באמת צריך פסוק. נמצא אם כן ששורש הוויכוח זה האם קניין פירות הוא כקניין הגוף או לא. דוחה הגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם אני אומר לך, אי מלאך, שכולם מסכימים קניין פירות זה קניין גמור, כמו קניין הגוף. גם רבי יהודה ורבי שמעון מסכימים שקניין פירות כקניין הגוף דמי. ואם תשאל, אז למה הם הלכו וחידשו את החידוש הגדול יותר, מקרה שבו קנה את השדה והקדיש ואחר כך ירש, ואף על פי כן זה נקרא שדה אחוזתו? הרי זה חידוש מאוד גדול לומר דבר כזה. למה לא ידרשו את החידוש הפשוט יותר, שמתי זה נקרא שדה אחוזתו? במקרה שהוא קנה מאביו וירש מאביו ואז הקדיש, ובזמן שהוא מקדיש באמת השדה נמצאת אצלו בירושה. ויש בזה חידוש, למה? הרי לכאורה זה פשוט. למה שנחשוב שהשדה הזאת לא נקראת שדה אחוזה? למה שנחשוב שנקראת שדה מקנה? התשובה היא, כי מה התוספת קניין שהבן קנה את השדה אחרי מיטת אביו? הרי אנחנו אומרים שהקניין פירות שהיה לו עד עכשיו זה כמו קניין הגוף, אז הוא לא ירש בעצם כלום. והתורה הייתה דבר ראשון צריכה לחדש את החידוש הפשוט, שאף על פי כן זה נקרא שדה אחוזה, אף על פי שהוא לא ירש כלום. אחר כך לחדש, זה נקרא שדה אחוזה, אף על פי שבשעה שהוא הקדיש, זה בכלל לא היה אצלו אחוזה, זה עדיין היה מקנה, ורק אחר כך מת אביו. אז לכאורה, למה רבי יהודה ורבי שמעון מדלגים קודם כל ללמוד את החידוש הגדול יותר? מניין הם ילמדו את החידוש הפשוט יותר, שזה נקרא שדה אחוזה, אף על פי שהוא לא ירש כלום? כי הרי גם עד עכשיו היה לו קניין כמו קניין הגוף. התשובה היא, הסיבה למה דרשו את הדרשה המחודשת יותר, כי היה להם עוד ייתור בפסוק. ואחר רבי יהודה ורבי שמעון, עוד קרא אשכחו ודרוש, עוד פסוק הם מצאו בשביל לדרוש. קודם כל זה הדרשה שדרשנו עד עכשיו, שהיה מספיק שיהיה כתוב, ואם את שדה מקנתו יקדיש להשם, והתורה מוסיפה אשר לא משדה אחוזתו, שזה בא ללמד. קודם כל מקרה אחד, שאף על פי שהיית סבור לומר שיהיה לשדה שם שדה מקנה, יהיה לזה שם שדה אחוזה. ויש דרשה נוספת, לכתוב רחמנה בלי המילה משדה. גם אם אתה רוצה לכתוב אשר לא אחוזתו, בשביל אתה צריך לכתוב אשר לא משדה אחוזתו, תכתוב רחמנה עם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו. מה עם משדה אחוזתו? המילה משדה באה לרבות, שרק שדה שאינה ראויה גם בעתיד להיות שדה אחוזה, היא נחשבת שדה מקנה. מקרה שבו כשהלך הקונה והקדיש את השדה, זה לא מדובר פה שדה של אביו שהוא עתיד לרשת אותה. רק שדה כזאת נקראת שדה מקנה. אבל אם זה שדה שקנית אותה מאביך, ובחיי אביך הקדשת אותה, זה שדה שראויה להיות שדה אחוזה. יצאה השדה הזאת שראויה להיות שדה אחוזה, שהיא נחשבת שדה אחוזה, אף על פי שבשעה שהוא הקדיש את השדה, היא עדיין הייתה שדה מקנה אצלו. אם כן, יש לנו כאן שני חידושים, פילי פלאים. לכן אומרים רבי יהודה ורבי שמעון, שגם כאן וגם כאן, גם כשהוא הקדיש ואחר כך מת אביו, וגם אם קודם כל מת אביו ואחר כך הקדיש, זה בשם של שדה אחוזה. לעומת רבי מאיר שיסבור, לא. רק במקרה שבו מת אביו לפני שהוא הקדיש, רק אז זה נקרא שדה אחוזה. אבל אם קודם מקדיש, כשזה הייתה אצלו שדה מקנה, אז זה נקרא שדה מקנה, וזה נשאר שדה מקנה גם אם אחר כך מת אביו, כך הסבור רבי מאיר. אמר רב יוסף, כשאתה הולך ואתה שומע דעה של חכם, אתה צריך לשמוע את כל הסברה שלו, עם כל הפרטים ביחד. אתה לא יכול לסבור מצד אחד כמו רבי יוחנן כאן, מצד שני במקרה שיכול להיות סותר כמו דעה שחולקת עליו. אילו דאמר רבי יוחנן, אם לא שרבי יוחנן משלב בדבריו את השילוב הזה, שבנוסף לשיטה שלו הוא גם סובר קניין פירות, זה נחשב כמו קניין הגוף, שיש לו קניין בגוף השדה, דמי, לא היה יכול רבי יוחנן לעמוד בדבריו שאמר במקום אחר, לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש. ואמר רבי אסי, אמר בשמו, בשם רבי יוחנן. כשאדם משאיר ירושה, הבנים שלו שיורשים אותו, אומר רבי יוחנן, הם לא נחשבים כמו יורשים. זה לא נחשב שכל אחד מהאחים, מה שהוא מקבל, מתברר שזה מה שהוא קיבל בירושה מאביו, וזה היה חלקו משעה הראשונה. אלא האחים שחלקו לקוחות הן. אלא כל אחד מהיורשים נותן מחלקו ליורש השני. פשוט נותנים אחד לשני. הם לקוחות אחד של השני. ומכיוון שהם כמו לקוחות, מחזירים זה לזה ביובל. כל אחד מחזיר את חלקו לאחים, ליורשים, וחולקים שוב כל יובל מחדש. ואיס על כדאתה, אם יעלה בדעתך שרבי יוחנן סובר שקניין פירות לאו כקניין הגוף דם, היי, כשאדם קונה קרקע, בזמן שנוהג יובל, הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. אז אם כן, כל אחים שחולקים, כל יורשים שחולקים ביניהם, הם נחשבים כמו שהם קנו קרקע. אז איך הם יוכלו לומר האדמה שנתת לי? בשילוב של כל יורשים נחשבים לקוחות, ולקוחות אין להם דין של קניין גוף, אז מי יכול לעלות לבית מקדש ולהביא ביקורים ולומר האדמה שנתת לי? למה האדמה שנתת לי? קיבלת את זה בירושה, אתה נחשב כמו לקוח, כמו שקנית, וקניין פירות, לא כקניין הגוף. לא משכר, אתם הייתם ביקורים, לעולם לא תהיה מציאות שאתה מביא ביקורים, וגם יקרא את פרשת מקרת ביקורים. אלא במקרה שבו אין אחים שחולקים, אלא יש פה כל פעם בן אחר בן, שתמיד היה רק יורש אחד. חד, בר, חד, עד יהושע בן נון. מי יהושע בן נון שחילק את ארץ ישראל, ונתן לכל אחד מעם ישראל נחלה, תמיד היה לאותו... באותה משפחה היה בן אחד, יורש אחד, ואם כן לא היה צריך לחלק את הירושה, אז לכן הוא היה עכשיו כמו יורש ולא כמו לקוח. אבל כעת, כשרבי יוחנן אומר, קניין פירות, זה נחשב קניין בגוף הקרקע. אז אם כן, כל אחד מהיורשים אמנם נחשב לקוח, זה נחשב שהוא קנה, אבל יש לו קניין הגוף, הוא יכול לומר האדמה שנתת לי, ואפשר להביא ביקורים ולקרוא מקרא ביקורים. אמר רבא, מפסוק ומברייתא, קרא ומתניתא, מסייע לי לריש לקיש, יש הוכחה לדבריו של ריש לקיש, שזה שיש לך קניין פירות בשדה, אין לך זכות בגוף הקרקע. מה הראיה מהפסוק? קרא, התורה אומרת על מי שמוכר קרקע בזמן שנוהג יובל, במספר שנים אחר היובל תקנה מעת עמיתך, ואז נוסיפה התורה, במספר שני תבועות תמכור לך. את מה אתה קונה? מה הוא מוכר לך? את התבועות. אבל לא את גוף הקרקע, אלא את הפירות בלבד. קניין פירות זה לא כמו קניין הגוף. מה הראיה מברייתא? מתניתא? לתניא. בחור, כשהוא מקבל בירושה, הוא מקבל פי שניים. אם יש נאמר שני אחים, מחלקים את הירושה לשלושה חלקים, שני חלקים מקבל הבכור, וחלק אחד מקבל הפשוט. אבל מה שהבכור נוטל פי שניים מהירושה, הוא הוא נוטל רק במוחזק, בדבר שהמוחזק בידי אביו, לא בדבר שאמור להגיע לאביו, וזה יגיע אחרי מיתת אביו. ואף על פי כן, בשדה החוזרת לאביו ביובל, שדה שאביו מחר והיא חזרה אליו בשנת יובל, זה נקרא שאביו היה מוחזק בשדה הזאת, ולכן הבכור מקבל פה פי שניים. רואים אם כן, שהקונה לא זכה קניין הגוף בשדה הזאת. ולכן, הבכור מקבל כאן פי שניים, כי הייתה הקניין הגוף היה ברשותו של אביו, בזמן שאביו מת. ולכן הוא ירש מאביו פי שניים, כי הרי הכלל הוא, שאם מגיע השדה לרשות היורשים אחרי מיתת האב, אז הבכור לא מקבל כאן פי שניים. אז למה כאן, בשדה שהיורשים מקבלים, בגלל שהגיע את שנת היובל, הבכור כן מקבל פי שניים, מוכרח מכאן, שמכיוון שעד עכשיו הקונה קנה רק קניין פירות, זה לא נחשב שהייתה לו קניין בגוף הקרקע, אלא גוף הקרקע הייתה של האבא, וכשהאבא מת, היא עברה לבנים. אנחנו לא אומרים שרק כעת השדה הגיע לרשות היורשים, אלא השדה הייתה כבר ברשות היורשים מיד בזמן הירושה, רק עד עכשיו הפירות אכל הקונה. אמר אביי, נקטינן, דבר הזה מקובל בידינו להלכה. כשבעל מתחתן עם אישה שיש לה נכסים משלה, והם עושים הסכם כזה, מה שנקרא נכסי מילוג, שהשדה נשארת, הקרן, הגוף השדה שייך לאישה, והפירות אוכל הבעל. ואם אדם, הבעל רוצה לדון עם מישהו אחר בבית דין, בנכסי מילוג של אשתו, אף על פי שהוא אוכל מהם פירות, הגוף של הקרקע לא נחשב שלו, ולכן הוא לא נחשב בעל דין, וצריך שטר הרשאה מאשתו. למה? כי קניין פירות לא נחשב כמו קניין הגוף. מוסיף אביי, ולא אמרן, לא אמרנו מה שהבעל צריך שטר הרשאה מהאישה כדי ללכת לדון לעניין השדה של נכסי מילוג, אלא באופן כזה דלא נחית הפיירי, שלא בא לדון על הפירות, אלא רק על הקרקע. אבל אם נחית גם על הפירות, אם הם באים לדון גם על הפירות, אז הוא לא צריך שטר הרשאה מאשתו, אלא מתוך, מגו, למשתה, דיני הפיירי, מתוך שהוא יכול ללכת לדון, גם בלי שום הרשאה, ביחס לפירות שהם שלו, משתה, דיני הגופה, הוא יכול כבר לדון גם על גוף הקרקע, בלי שהוא יקבל שטר הרשאה מיוחד מאשתו. הדרן הלך, פרק רביעי, פרק השולח. מחיל אל חיל, אנחנו עוברים לפרק החמישי במסכת גיטין, הפרק המפורסם, פרק הנזקין, שמפורסם מחמת האגדות של החורבן שמצויות בו, פרק הנזקין. וזה מאוד מעניין, כי הפרק הזה לא עוסק בעניין גיטין. המסכת שלנו, שלא נשכח, נקראת מסכת גיטין, היא אמורה לעסוק בעניין גט. אבל בפרק הקודם התחלנו עם עניין גיטין, אבל עברנו לתיקון העולם, והפרק כולו עסק בכל מיני תקנות שתקנו משום תיקון העולם, ועל דרך זו גם הפרק שלפנינו עוסק כולו בענייני תיקון העולם שתקנו חכמים. יש כאן שלושה אופנים במשנה שאדם בא לגבות כסף. האופן הראשון, אם הזיקו לו, הוא בא לגבות מהמזיק. מקרה שני, להביא את הכסף, תחזיר את החוב, מלווה שבא לגבות את החוב. מקרה שלישי, אישה שבאה לגבות את הכתובה, התגרשה או התאלמנה, היא רוצה לגבות את הכתובה, הזכות שהבעל התחייב לה בזמן הנישואין. אומרת המשנה, הרי ישנם שלוש דרגות באיכות של הקרקע, של השדה. הקרקע הטובה ביותר מכונה עידית. עד היום מכירים את המושג עידית, השדה הטובה ביותר. אחר כך יש שדה בינונית. אחר כך השדה הגרועה ביותר נקראת שדה זיבורית. הנזקין, מזיק שבא לשלם את הנזקים שהוא הזיק, ואם הוא רוצה לשלם מקרקע, שמין להם בעידית, צריך לשלם מהקרקע הטובה ביותר שיש בידו. הוא בעל חוב, מלווה שבא לגבות את החוב מהקרקע, גובה מבינונית. ואישה שבא לגבות את כתובתה מקרקע, את כתובת אישה היא גובה רק בזיבורית. הדברים האלה הם מפני תיקון העולם. רבי מאיר אומר, אף כתובת אישה גובים בבינונית. מה שאמרנו שגובים קרקע, ישנם שני סוגי קרקעות, שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, באים לגבות ממי שחייב כסף, מהמזיק, מהלווה, מהנכסים של הבעל, ויש שם קרקעות. אז אתה בא וגובה קרקע. אבל יכול להיות אפשרות שאין קרקע. אבל מה? הקרקעות שלו היו משועבדות לחוב, והוא מכר אותן. אז אם הקרקע הייתה משועבדת, ומישהו קנה קרקע משועבדת, אז נפרעים מהקרקע הזאת. אבל יש כלל, אין נפרעים מנכסים משועבדים. אתה לא רץ לגבות את הקרקע מהקונה, מהלקוחות, במקום שיש בידי מי שחייב לך כסף, נכסים בני חורין. ואפילו אם נשארו לו רק נכסים שהם זיבורית, ואתה רוצה לגבות מהנכסים הטובים יותר, ואמור להיות שאתה אמור לקבל את הנכסים הטובים יותר, אבל זה דווקא אם יש לזה שחייב לך את הנכסים האלה ברשותו. אבל אם הוא מכר אותם, אף על פי שהם היו משועבדים לך, אתה לא יכול לגבות אותם אם יש בידו של החייב קרקע אפילו אם היא זיבורית, וזה מפני תיקון העולם. דבר נוסף, יתומים ירשו ירושה מאביהם. ואביהם גם היה לו חובות, ובאים הבעלי חובות לגבות מנכסיו. אתה לא יכול ללכת לגבות מידית או בינונית. אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית, וזה גם כמפני תיקון העולם. מקרה נוסף, גזלן הלך וגזל שדה. מכר אותה למישהו אחר. הקונה לא ידע שזה שדה גזולה. הלך, השקיע בשדה, והשביח אותה, גידל פירות. אחר כך יום אחד מגיע הנגזל אל הקונה, ואומר לו, זה קרקע שלי. כמובן, הוא מיד לוקח את הקרקע עם הפירות, עם הכל, זה הקרקע שלו. אבל מה? הקונה הולך לגזלן ומבקש ממנו שיחזיר לו את הכסף. אם אין לגזלן כסף, או קרקעות, אז הולכים וגובים מהנכסים שלו שהיו לו, שהשתעבדו בעצם לחוב הזה של שהוא חייב לקונה בזה שהוא מכר לו קרקע גזולה. ישנם שלושה חלקים שהקונה בא לגבות מהגזלן. יש כאן את גוף הקרקע, את הקרן, ויש את מה שהוא השביח, ויש את הפירות שגדלו. אז כשהנגזל בא לגבות את הקרקע, הוא גבה את הכל, חוץ מהכמובן ההוצאות, מה שהוא הוציא בשדה, הקונה זה משלם לו הנגזל, אבל חוץ מזה השבח והפירות, וכמובן הקרן לוקח הנגזל. עכשיו המוכר חייב לשלם לקונה, זאת אומרת הגזלן חייב לשלם לקונה את הפירות ואת מה שהקרקע השביחה. אבל הפירות ומה שהקרקע השביחה אפשר לגבות רק מנכסים בני חורין. אבל אתה לא יכול ללכת ללקוחות שקנו מהגזלן הזה ולגבות מהם קרקעות בשביל להחזיר לעצמך את השבח והפירות. קרן כן. זאת אומרת, על הקרקע עצמה אתה כן יכול לומר ללקוחות, שמעו רבותיי, המוכר שמכר לכם את הקרקע, מכר לי קרקע גזולה, ולכן הוא חייב לי כעת כסף, והקרקע שלכם משועבדת למה שהוא חייב לי. אבל רק על הקרן, לא על השבח ולא על הפירות, זה לא גובים מנכסים משועבדים. אין מוצאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים, פני תיקון העולם. וכן, אם הבעל מתחייב תנאי כתובה, שאחרי שהוא ימות, אחרי חיים טובים וארוכים, הבנות שלו ואשתו יתפרנסו מנכסיו, לא מוציאים למזונות האישה והבנות עד שהבנות מתחתנות, שהן מקבלות בגלל תנאי כתובה, הן מקבלות מהנכסים של הירושה מזונות, זה רק אם יש ירושה. אבל אם יש כאלה נכסים שהאבא מחר, האלמנה או הבנות לא יכולות לגבות מהנכסים האלה, לומר, רגע, מה, אתם קניתם את הקרקע הזאת, הייתה משועבדת למזון האישה והבנות. לא, כי אין גובין אלא מנכסים שהם לא משועבדים, רק מנכסים שהיו, שנפלו בירושה ליורשים, אבל לא מנכסים משועבדים, לא מנכסים כאלה שהלקוחות קנו אותם והיה על הנכסים האלה שיעבוד. נכון שהיה על זה שיעבוד, אבל אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים בשביל מזון האישה והבנות, וזה גם כן מפני תיקון העולם. הלכה נוספת, המוצא מציע, מצא מציע, מקיים מצוות השבת אבידה, להחזיר את האבידה לבעליה. והבעלים טוענים שהמוצא גנב, הוא לקח חלק מהכסף, היה פה אבידה הרבה יותר גדולה, והוא החזיר רק חלק ממנה. אז המוצא לא יישבע, לא צריך להישבע שהוא מחזיר את כל מה שהוא מצא, אלא הוא נאמן. שזה כל מה שהוא מצא. וגם זה, כמו כל הדינים במשנה, מפני תיקון העולם. שואלת הגמרא, אני זקין שמין להם מעידית, זה מפני תיקון העולם? דאורייתא היא. דכתיב, כתוב לגבי מזיק, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מה תיקון העולם? שתיקנו חכמים. התורה קובעת שמזיק משלם מעידית נכסיו. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר אביי, לא צריכה, דברי המשנה לא נצרכו לומר שמשלמים מהשדה הטובה ביותר לניזק, אלא לפי דעתו של רבי ישמעאל. דאמר, מהתורה, מה שכתוב מיטב שדהו, הכוונה שדהו של הניזק. הרי, כשאתה שואל אותי, תגיד, מה השדה הכי טובה? שואל אותך, שדה טובה של מי? של המזיק או של הניזק? יכול להיות שהניזק, הקרקע הכי טובה שלו, היא ברמה כזאת כמו הקרקע הכי פחותה של המזיק. אז איזה מיטב צריך לשלם? לפי רבי ישמעאל, המיטב של הניזק. ויכול להיות שמבחינת המזיק זה הקרקע הכי גרועה מהשדות שלו. אז לפי רבי ישמעאל דאמר, מי התורה מדאורייתא בדין ניזק שמינן, כמה שמלן נתן במשנה מפני תיקון העולם. רש"י גם מפרש מהו תיקון העולם, כדי שאנשים ישמרו מלהזיק, תקנו חכמים ששיימינן בדמזיק, שהמזיק ישלם את השדה הטובה ביותר שיש לו, גם אם הניזק אין לו כאלה שדות טובות, כדי שיזהרו לא להזיק. זה תירוץ אחד. דף ממתת הגמרא מביאה תירוץ שני, התירוץ של רבינה, שבאמת המשנה היא גם כמו דעתו של רבי עקיבא, שגם מהתורה מזיק משלם את השדה הטובה ביותר שלו. אף על פי שהשדה של הניזק הטובה ביותר היא כמו השדה הגרועה של המזיק. המזיק צריך לשלם מיטב שדה הוא של עצמו של המזיק. ואם כן תשאל למה כתוב כאן במשנה שזה מפני תיקון העולם, כי זה הולך כמו דעת רבי שמעון שדורשת טעם הפסוק. גם כשהתורה אומרת לך מיטב שדה הוא, יש לזה סיבה למה. מה הסיבה שהתורה אומרת מיטב שדה הוא ומיטב כרמו ישלם? כדי שאנשים ישמרו מאוד לא להזיק. עד כאן השיעור על דף ממחת.